לחיות את החזון. עונה 3 עם דוקטור אסתר לוצאטו. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים וחברה. מתארח רוני צארום.
שלום לכם וברוכים הבאים. אני שמחה לפתוח את העונה השלישית של הפודקאסט לחיות את החזון, כאן ברדיוס 100 FM. אני דוקטור אתי לוצאטו, אפגוש כאן מדי שבוע דמויות מרתקות שמשפיעות על החיים של כולנו. אנחנו נשמע מהם על החדשנות הטכנולוגית והמיזמים הגדולים שהם לוקחים בהם חלק. אתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. והפעם אני מארחת את רוני צארום, שנולד וגדל ברמלה, ועם סיום השירות בצנחנים, כקצין בצנחנים.
קצין למען אמת, עברתי לגבעתי, הקמתי את גבעתי ביחד עם דובדבני.
וואו.
ועוד כמה קצינים מקורס קצינים.
למה אגב הקימו את גבעתי?
הקימו.
ספינוף.
האמת היא, הקימו את גבעתי, אתה יודע, זאת אומרת, ספינוף זה נשמע לי כמו עוד סטארט-אפ כזה, אבל זה הרגיש כמו סטארט-אפ לחלוטין. אבל הקימו את גבעתי כדי לייצר איזושהי חטיבה שיודעת לעשות איגוף אנכי דרך הים. זאת אומרת, המרינס של צהל. זו הייתה ההגדרה הראשונית של חטיבת גבעתי, היום אני לא בטוח.
והיום היא ביהודה ושומרון בעיקר.
בעיקר, זהו, לא כל כך בים, יותר ביהודה ושומרון.
התרחקו מהים.
לגמרי, לגמרי, אני זוכר שבאמת, קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד תודה, אסתי, באמת.
כבוד הוא לי, מה זאת אומרת.
כיף להיות כאן ולהכיר אותך, מדהים, בכמה שיחות לפני ש... ככה התחלנו, הרגשתי שיש חיבור כאן מדהים, שזה פנטסטי.
נכון.
ולגבי באמת גבעתי, אז באמת גבעתי בהתחלה, הרושם שם היה שאנחנו הולכים להיות המרינס של צהל, ואנחנו בילינו 3 חודשים בהחפה. 3 חודשים בהחפה, זה דבר שהוא לא נשמע...
כמה זמן שירות היה לך בסך הכל?
השירות הייתי כמובן קצין, אז כקצין הייתי 4 שנים במינימום, 5 שנים. אני קודמתי מהר מדי, לא מהר מדי, מהר, כן? בגלל המלחמה בעצם קודמתי להיות סגן מיד אחרי המלחמה.
מלחמת שלום הגליל?
מלחמת שלום הגליל הראשונה, שלום הגליל, לבנון הראשונה. ובאמת משם נשאר לי 0.5 שנה, זאת אומרת, לא הייתי חייב להישאר את כל התקופה, הציעו לי איזה הסכם של חוזה של 6 שנים, קורס מפה וזה, אבל החלטתי כן לעזוב ולהתרכז במה שאני אוהב, שזה מדעי המחשב והנדסה.
היה ברור לך מיד אחרי צבא שזה מה שאתה הולך ללמוד?
לחלוטין, היה ברור לי. אתה יודע, הייתה לי איזו שיחה של שעה פחות או יותר עם דובדבני, והוא ניסה לשכנע אותי עד כמה אפשר לעשות את התואר במהלך הצבא, ואפשר, אתה יודע, והוא מכיר אפילו אלוף שהיה מהנדס,
והיום בדיעבד...
היום בדיעבד, אני לא חושב שאני מצטער על ההחלטה, אני חושב שזו אחת ההחלטות היותר טובות שעשיתי, אבל אני כן מעריך את כל אלו שבאמת נשארים בצבא, ותורמים למדינה, ממשיכים לתרום למדינה, הצבא צריך באמת אנשים טובים.
וגבעתי באמת יחידה שעברה שינוי מאוד גדול.
נכון.
גם אני חושבת, בפסיפסט האנושי, וגם במשימות.
לגמרי, לא אנחנו די. למען האמת התחלנו את גבעתי מגדוד שקד שהיה אז סיירת שקד, כן? סיירת מרחבית שקד, שבאמת אנשים שם היו נפלאים, עד היום אני נזכר בהם ועולה לי חיוך עד כמה הקשר היה טוב, עד כמה איכותים הם היו. וזה היה הבסיס של גבעתי, מכך התחלנו בעצם את חטיבת גבעתי.
ואז ביום אחד שינוי מהקצה לקצה לימודים בניו יורק.
לגמרי. זה השלב שבו את יודעת, אחרי הצבא את בודקת פחות או יותר את האפשרויות שיש לך, ואני תמיד הרגשתי את הצורך לבוא ולראות את העולם, משהו שלא ראיתי בילדותי, אובייסלי, אתה יודע, אתה גדל ברמלה, זה שונה לגמרי. וגם הלימודים... קרצו לי יותר בניו יורק.
הם היו מעניינים?
מה זאת אומרת, הלימודים בניו יורק?
לימודים עצמם, כן.
בהחלט.
כי לימודי מחשב זה תמיד נשמע כזה...
תשמעי, בתור אחד פריק של סיינס ומדע, אני, מאז שהייתי קטן, הייתי קורא ספרי מדע, אני חושב שהספר הכי פופולרי שלי, בגיל מאוד מאוד צעיר, זה היה ספר על היסטוריית המדע, כן? ששם נתגליתי לכל השאלות שהיו לי פתוחות בראש, כאילו...
ולא רצית ללכת לעולם האקדמי?
בהחלט שכן. למען האמת, כשגמרתי תואר שני, הייתי אמור להמשיך ל-PhD, לדוקטורט, והחלטתי וזה היה דילמה מאוד רצינית, האם להמשיך לדוקטורט או לעצור כאן, לעשות קצת כסף ולחזור חזרה ללמוד. זאת אומרת, האופציה של לימודים תמיד הייתה קיימת, אבל אחרי התייעצות עם אשתי אמרנו, בוא נעשה את המיליון הראשון, אחר כך נחזור חזרה ללימודים. אובייסלי, אחרי שעשינו את המיליון הראשון,
שכחנו מהלימודים.
אבל כן, תמיד האופציה הזאת הייתה קיימת אצלי כאופציה מאוד מאוד רצינית, הנושא של אקדמיה. אבל גם העסקים.
אבל בפן אחר, נניח, זה שחיית תקופה ארוכה, נניח, מחוץ לישראל, במקום כמו ניו יורק, הוא באמת עם כל כך הרבה אפשרויות וכן הלאה, זה עיצב אותך אחרת? זאת אומרת, אתה גם קצין בחיל קרבי, הולך לתקופה ממושכת, כאילו אתה מסתכל עכשיו על החיים כישראלי, אחרת מ...
לחלוטין, לחלוטין. אני חושב שכשאת חיה במדינת ישראל, מאופי המצב, את חושבת שבעצם מדינת ישראל היא מרכז העולם. אז את מגיעה לניו יורק, ואני זוכר את ההרגשה הראשונה ברגע שנחתי והגעתי לעיר, הרגשתי שאני איזה צרצר באיזה שדה תירסים, כן? כי כל הבניינים הענקיים האלו, ואתה כזה קטן, מהלך ברחובות, ופשוט זה היה overwhelming. אני חושב שאתה מבין שהפרופורציות שלך היו שגויות. זה נכון שמבחינה רגשית, תמיד ישראל תהיה במרכז העולם, אבל תכלס, מבחינת עולמית, כן? אתה מדבר על עולם אחר שקיים שם, וניו יורק אולי זה אחד המקומות שבהם אתה רואה את הכל.
אגב, על ההייטק בארצות הברית, הוא לא היה שם.
הוא לא היה שם.
הוא היה בקליפורניה, סן חוזה וכן הלאה.
לגמרי.
זאת אומרת...
לגמרי, זה החלק המוזר, כי יש שם אוניברסיטאות מדהימות, קולומביה, NYU,
אוקיי, ברור.
באמת אוקיי. מהטובות ביותר בעולם, אבל אף אחד לא השכיל, לפחות ראשי הערים, לא השכילו עד בלומברג דרך אגב, לשנות המצב ולייצר שם איזה האב של טכנולוגיה.
כי להייטק יש אקוסיסטם מאוד ייחודי.
נכון.
וניו יורק היא לא כל כך מתאימה לאקוסיסטם הזה.
צודקת לחלוטין. אני חושב שהאקוסיסטם מתחיל עם משקיעים. נכון. שמשקיעים באים ואומרים, שמע, יש לנו כסף, אנחנו רוצים להשקיע בחברות, בואו תהיו לידינו. אנחנו נמצאים כאן בפארק הזה, בפאלו אלטו, אנחנו רוצים
שם... היית שם? חלק מהזמן?
לא הייתי שם כחלק מהעבודה, אבל כן ביקרתי שם ונפגשתי עם משקיעים כמובן.
אבל ההייטק מבחינתך כקריירה, נניח כיזם, התחילה בניו יורק.
לא, האמת היא שההייטק התחיל דווקא אצלי כיזם בארץ. באמת, אחרי שסיימתי תואר שני, החלטתי להצטרף לאלרונט ביחד עם אברהם פלט, הקמנו בעוזיה גליל ועוד צוות נהדר.
עוזיה גליל הוא אחד מה...
מדהים.
עמודי התווך.
לגמרי.
של ההתחלה, כן.
וזה בעצם היה המיזם הראשון שנחוויתי בו כיזם בית, ותוך כדי הקמתי עוד חברה, שבעצם יצאה להנפקה אחר כך, חברה שהתעסקה בעברת וויס ופקסים ודאטה על גבי האינטרנט.
אבל אתה יודע, אז המובילים בהייטק, או מובילים גם בתעשייה, אבל בעיקר בהייטק, היה להם פן שהיום אתה פחות רואה את זה, ואני מדברת בהרבה מאוד הזדמנויות עם אנשי הייטק יזמים, וגם משקיעים. הייתה להם מחויבות חברתית הרבה יותר גדולה מאשר להייטקיסטים מצליחים היום. האם גם אתה מרגיש ורואה את זה?
אני חושב שאתה יודע, מה שהיה מאפיין באמת את היזמות לפני הרבה מאוד זמן, זה גם הצד הערכי, אין ספק. היה כאן התלהבות מכל מיזם, גם אם היית מוכרת החברה ב-30 מיליון דולר.
אבל הם ראו את עצמם גם שליחים בעניין הזה.
לגמרי.
לא רק להצלחה ולהוביל את ההייטק, באמת למקומות שלא חלמנו עליהם, הם לקחו על עצמם גם אחריות אחרת, שאתה לא רואה אותה כל כך בולטת בעידן של היום.
נכון מאוד. אני חושב שהאחריות הזאת באה לידי ביטוי בהגדרה של הצלחה. הצלחה הייתה לא רק הצלחה אישית, אלא גם הצלחה לאומית, גם הצלחה שבה אתה יכולת לתרום גם לאחרים ברמה החברתית. היום אני חושב שאנחנו פחות רואים את זה, אנחנו בדור אחר לגמרי, הדור הוא יותר מסתכל על דברים שמעניינים את הצד האינדיבידואלי בו,
כי א' כאילו זה מובן מאליו, אוקיי, אז יש לנו כבר מדינה והיא מובנת מאליה, ומצבה גם אולי בהרבה פרמטרים טוב, טוב מאוד אפילו, אז זה לא היה מובן מאליו.
לחלוטין לא.
וגם הייתה, זאת אומרת, היה את השילוב שהיום יש אותו פחות, שהמדינה רצתה לפתח את התעשייה הטכנולוגית, היא עשתה דברים בעניין הזה, גם העלייה הרוסית מאוד תרמה בממשלה,
נכון.
לקחה את הניהול הזה, של נכון. כל העלייה הרוסית, עם הרבה מאוד אנשים טכנולוגיים, שבאו משם ובאו מן המוכן, וגם מי שהוביל את התעשייה המצליחה הזאת, הם באמת ראו, אתה יודע, טיפוסים כמו עוזיה כהן, וגם סטף, שלא ממש נכון. בהייטק, אבל הוא הקים את החברה שלו, שהיא באמת הייתה חברה מדהימה, איסקר, שהיא סמי כזה,
נכון.
של, תראה, אנשים שהם לקחו על עצמם את האחריות של איך לעצב את המדינה.
נכון.
והם היו חלק מזה. והיום, אתה יודע, זה עבר למישורים אחרים לגמרי, ואני לא רואה, לא רק את הצעירים, אפילו, אתה יודע, בגילאים שלנו, שפחות מחויבים לזה.
אני חושב שהמחויבות בכלל לא קיימת. כשאת מסתכלת על זיה גליל ועוד כאלו אייקונים, הם בנו את המדינה באמצעות
נכון.
הסטארט-אפ.
נכון.
כן, הסטארט-אפ הביטחוני הראשון היה בעצם של עוזי הגליל, אלביט.
הנה, אורנה בריה שהייתה ובא עם תוכנית יוזמה נכון. שם, של הרשות לחדשנות, מה שנקרא של היום, שלקחו ואמרו, אוקיי, אנחנו רואים את זה בראייה של מה טוב ונכון למדינה ונקדם את זה ברמה הלאומית.
נכון.
היום פחות רואים את זה.
לגמרי. העיקר היה באמת לתרום למדינה באופן כזה או אחר, וגם להיות גאה בזה. ובדרך גם לעשות כסף, זה לא נורא, וזה אחלה, וזה טוב.
אין סתירה, אחלה.
לגמרי.
זה מצוין שמרוויחים מזה, ומרוויחים הרבה. זה בסדר גמור.
היום זה התהפך. היום זה קודם כל לעשות את הכסף, להיות יוניקון, לעשות את השווי של מיליארד ומשהו, באקסיט נאה, ואחר כך המדינה היא פחות רלוונטית כאן, כי זה משחק אישי.
אתה רואה את זה בעיקר אצל הצעירים? זאת אומרת, שאתה היום עדיין חי את עולמות ההייטק.
לגמרי. אני רואה את זה אצל הצעירים, ואני רואה את זה אצל יזמים מתחילים. ואת רואה את זה גם בסוגי המיזמים. בסוגי המיזמים הם לאו דווקא אפילו נועדו לתמוך בצד האנושי, כן? כשאת מדברת על פייסבוק, טיק טוק ודברים כאלו, סושיאל נטוורקינג, זה לא ממש משהו שאת עושה כדי לשפר את איכות החיים בעולם, כן? זה לא מדויק.
אני חושבת שאנשים ילכו לאיפה שהם מזהים שיש שם כסף.
ברור.
כי אני חושבת שזה וקטור מאוד חזק. בתעשייה, וזה בסדר.
אולי הכי חזק.
של, נכון.
דרך אגב, הוא חזק, כי גם ה-VCs היום לא מבקשים ממך, את יודעת, יש קרנות שהן Impact Investing, אבל יש קרנות שאומרות במפורש, בוא תראה לי מה המודל העסקי שלך, איך אתה עושה כסף.
זו השאלה הראשונה שנשאלת.
לגמרי.
אומרת,
ולכן כל דרך, כמובן.
וזה לגיטימי, זה בסדר.
זה לגיטימי לגמרי.
זאת אומרת, טוב שאנשים ישאפו ויראו בעין של מקימים חברה, יוזמים איזשהו משהו, שיש לזה איזשהו קיימות כלכלית, זה לגיטימי. אבל לצד זה, אני חושבת שעדיין, כמו שתמיד אני אומרת, וואלה, דור שלישי אנחנו סך הכל פה, 74 שנים, זאת אומרת, עדיין מדינה בהתאבות, והדור הצעיר לא לוקח מספיק אחריות, להגיד לעצמו, אוקיי, אני עכשיו, ורואה גם דברים אחרים, פעם הדור הצעיר כן לקח אחריות.
אני לא יודע, אני לא זוכר, אני זוכר את השיר, אתה יודע, של אנחנו דור דפוק כזה, כן? אז אני חושב שהדור הדפוק הזה,
של אביב גפן, הוא אמר את זה בצורה, מילה יותר בוטה.
יותר בוטה. אז אני אומר, אנחנו באמת, כל דור כמעט, אני לא יודע אם הוא טוב יותר באספקטים מסוימים, הוא פחות טוב באספקטים אחרים.
אם אתה מסכן, נניח על הילדים שלך, שאתה דרכם יכול לראות גם את החברים שלהם וכן הלאה, מה...
הילדים שלי, אני חושב שכמו כל שאר הילדים בדור הזה, כן, הם לחלוטין, הקורונה בלבלה אותם לגמרי, אין לי ספק, כן. היא הייתה מטלה נפשית מאוד מאוד בעייתית, הם הפסידו שנתיים יקרות מהחיים שלהם, זה לא פשוט בילדות. לשים אותך בכלא, גם אם הוא כלא מזהב, נגיד לך, את לא יוצאת, לא פוגשת חברים, ולצפות שהכל יהיה בסדר, אז הם חוו איזה טראומה, שתלווה אותם כנראה כל החיים.
זה מגה אירוע שכולם הרגישו מי יותר מי פחות ובכיוון שלו, איזשהו דבר שיש לו אימפקט מאוד חזק.
לגמרי.
אבל נניח בסוף, כמו שבכימיה, תמיד אני אומרת, בסוף המערכת חוזרת לשיווי משקל.
נכון.
היא תבטל את הגורמים החיצוניים,
נכון.
והיא תחזור לשיווי משקל, ובשיווי המשקל שייווצר, אז איפה הדור הצעיר לדעתך?
תראי, הסממנים שאני רואה הם סממנים טובים, הוא יותר רגיש, הם יותר מבינים את הצורך לסביבה, ברובם גם, את יודעת, מתייחסים לסביבה בכבוד, כן? אז אני חושב שיש כאן באמת מידה מסוימת של אופטימיות. צריך לזכור גם שאת יודעת, לקחת את זה לכיוון, קיצוני זה לא דבר טוב.
תראה, אז, אני מעורבת בעניין הזה, כי תמיד, אתה יודע, בכל דור או בכלל בחברה שקיימת, חייבים להיות למובילים. מובילים, נכון. גם חברתיים, גם פוליטיים, גם מובילים שהם ערכיים, שהם באים ואומרים, אנחנו מעבירים מסרים שאפילו יותר גדולים מאיתנו. אני חושבת שבמידה מסוימת, המנהיגים האלה קצת חסרים.
אין ספק.
זאת אומרת, שהם יובילו משהו שהוא גדול מאיתנו.
נכון.
של, וזה הדבר אותם. שבולט, אני חושבת.
כן, וזה עוד פעם חוזר לעלות תועלת שהמנהיגים מחפשים, היום מנהיגים מחפשים איזושהי תועלת, כן? בעיקר כיסא, כיסא ש...
קיום פוליטי לחלוטין. ציני.
לגמרי.
בגלל זה גם קורא את הזיגזגים, זאת אומרת שאין פה שאלה של אידיאולוגיה וכן הלאה, זה הקיום האישי שלי, ואם טוב היום אני יכול להתקיים פה, מחר אני אתקיים שם, אז אני כבר אעשה את כל הקומבינות בדרך. וזה, אני חושבת שהחברה והמדינה משלמת על זה מחירים מאוד גדולים.
נכון, כי יש כאן איזו התפשרות, בגלל אותו קיום פוליטי, כן, על אשם עקרונות יסוד.
אז איך משנים את ה... את המומנטום הזה.
שאלת השאלות, אז בוא נעבור ליוניסטרים, אולי נדבר על יוניסטרים, ואז נבין מה...
בדיוק, אני חושבת שכן. זה אני חותרת שבסופו של יום, זאת אומרת, היזמות גם בעניינים החברתיים, יש לה חלק בחברה שלנו מאוד חשוב.
אין ספק, את הזכרת הנושא של מנהיגות, אני חושב שבאמת צריך לפתח כאן דור של מנהיגים שונה, שערכים...
וזה דרך יוזמה חברתית.
דרך יוזמה חברתית, כי אני חושב שאת יודעת, כל דבר אחר, כל דבר פורמלי, הוא מושפע מאותו דבר שאמרת, מאותו צורך הישרדותי של אותו מנהיג, שפחות חושב על איך לעשות את זה נכון, יותר איך לעשות את זה כך שהוא יישאר בתפקידו.
אז אנחנו יכולים נניח לחכות את ההצלחה של התנועה הקיבוצית, שבאה עם ערכים, ונתנה דוגמה אישית, ובאמת הובילה כאן, אני חושבת, אחד הדברים היפים. יש היום איזשהו פתח לאופטימיות ש... תהיה איזושהי תנועה חברתית שתוביל ערכים לדורות הצעירים יותר?
תראה, אסתי, ערכים לבד זה לא דבר שהוא יכול, הוא לא סוסטיינבל. כי בסוף את רוצה גם שיהיה לך איזה מודל עסקי שמקיים את הערכים האלו. אם סתם, את יודעת, אנחנו חווינו את זה. אנחנו יודעים מה קרה.
אני צוחקת, אבל אני אגיד לך אחר כך למה אני צחקתי.
אוקיי. אבל באמת הרעיון הוא לייצר, כשאנחנו מסתכלים על יוניסטרים, אני אתן קצת רקע לגבי יוניסטרים, ונמשיך טיפה את הסיפור עליי, כי זה קשור ליוניסטרים. אז ב-2001, אחרי שעשיתי אקסיט גדול, החלטתי באמת לתרום לקהילה, ודרך הנכונה מבחינתי הייתה לתרום, בהתאם למודל שאני חוויתי בילדותי, אני גדלתי ברמלה,
עיר מעורבת גם אז.
עיר מעורבת, אבל עם הרבה מאוד בעיות שהן לא קשורות, סמים, ברדק ו... מלא מלא דברים. חיפשתי איזו עבודה בחופשי הקיץ, אתה יודע, בקיץ, ובאמת לא מצאתי ברמלה. אבל כן מצאתי בתל אביב, עבודה מאוד מאוד פשוטה, של מכירת ספרים מבית לבית. ועשיתי הרבה כסף, שנה אחרי זה החלטתי להקים חברה בעצמי, ואני זוכר את המגע עם אנשי עסקים, שנעלו אז את החברה בתל אביב, ואמרו בואו נפתח גם סניף ברמלה, כי אנחנו מאמינים בך. והעניין הזה של באמת אנשי עסקים שמאמינים...
כשהיית בתיכון?
כשהייתי בתיכון, תאמיני או לא.
יפה.
נתנו לי, אתה יודעת, line of credit, אשראי, נתנו לי אינבנטורי של ספרים, היה לערוץ עם זה. ואני הקמתי את החברה עם הרבה מאוד נאיביות, אבל זה נתן לי משהו שלא חוויתי מעולם, וזה את התחושה שאתה יכול לעשות כל דבר אם אתה רק רוצה. ופאסט פורוד, באמת ב-2001 אמרתי, רגע, איך אני באמת תורם לקהילה שממנה הגעתי, לקהילת הפריפריה. ואז החלטתי שאולי אם נבוא עם מודל דומה, שבה אנחנו מאפשרים לבני נוער בפריפריה, בנות נוער בפריפריה, להקים סטארט-אפים, ובדרך זו להכיר את עצמם טיפה יותר, ולרחוש את אותו ביטחון עצמי.
איך מקימים? מה בעצם הפלטפורמה שלך מאפשרת להם ש...
אז זהו, אז
אין אותם במקומות אחרים.
אנחנו נוראים 2001, אז WeWork לא היה קיים, אבל...
20 שנה.
כן, 21 שנה. anyway, אנחנו בכל מקרה החלטנו לעשות איזה קונספט מאוד מאוד יפה, שבו את פותחת מין co-working, דומה מאוד ל-WeWork, שאליו את מביאה את הבני נוער, את עושה את זה בשכונות שלהם. זאת אומרת, מהרגע שהם פתחו את הדלת ונכנסו פנימה לתוך המרכז, זה עולם אחר לגמרי. זה נראה מגניב, זה נראה פנטסטי, לכל אחד יש מחשב.
ומי יש... עמד מאחורי זה? כי צריך, צריך גם משאבים. מבחינת
תורמים. אז אני תרמתי בהתחלה את הכל, ואחר כך צירפנו את תורמים. היום אנחנו...
הרשות הייתה מעורבת?
אז לא. בתחילת הדרך זה היה מימון שכולו היה ממני. היה קשה מאוד לשכנע שום רשות להיכנס רק בשלבים מאוחרים יותר.
ולכמה ילדים הגעתם במסגרת?
אז באמת המרכז הראשון היה, מדובר על 30 בני נוער שהצטרפו לקבוצה הראשונה, לא ברמלה, זה היה בכפר יונה. ולאחר הפיילוט הזה אמרנו, וואו, זה היה מדהים, האפקט היה מטורף, בני הנוער שם הרגישו שהם מחוזקים בצורה לא נורמלית, גם אנשי עסקים שצירפנו לתוך המיזם הזה, כי תפיסת עולם הייתה, שפילר אחד מאוד מרכזי, אנשי עסקים שנמצאים בגישה ממש יומיומית, במגע יומיומית עם בני הנוער.
ואתה היית מעורב אישית שם, היית במקום?
מדי וואן הסתכלנו זה כעל סטארט-אפ, הכנו תוכנית במשך שנה, שנה אחרי זה הבאתי, גייסתי מנכלית לצורך העניין, והיא בעצם לקחה את הפעילות הזאת על עצמה. הייתה אירי שרף בזמנו, החליף אותה אחר כך בת שבע ועוד כמה מנכלים אחרים. אבל כן, זה התחיל ככה כסטארט-אפ בעצם.
והיום כמה זה...
והיום אנחנו כבר נמצאים, פועלים ב-85 ערים ברחבי הארץ, עם 3,500 בני נוער בתוכנית עצמה.
מרשים.
יש לנו כ-5,000 אנשי עסקים שמעורבים, הבכירים ביותר במשק,
שעושים עבודה נהדרת.
הצלחות, הצלחה שאנחנו מכנים הצלחה, היא מתחילה כבר בתחילת הדרך. ברגע שאותו נער ונערה, מרגישים שונה, מרגישים מוצמים, מרגישים שהם יכולים לממש את החלום שלהם, זה מבחינתנו הצלחה. אנחנו לא מחפשים את ה... אבל יש המון המון הצלחות שאם את באמת רוצה למדוד אותם...
ומתמידים, נניח אלה שנכנסים לפעילות הזאת עם...
אסתי, הם לא עוזבים את התוכנית למשהו כמו forever. זאת אומרת, הם בתוכנית. אנחנו בעצם, את יודעת, מיד אחרי הצבא, הם מצטרפים בעצם לארגון הבוגרים שלנו, ובארגון הבוגרים יש המון המון פעילויות, כנסים, יש מגע עם אותם.
אתם מחוברים לעמותות אחרות, לגופים אחרים?
אנחנו כמעט עובדים עם כל העולם. זה מטורף. עם כל ארגון אפשרי שרוצה לשתף פעולה, אנחנו עובדים איתו.
ואיך זה מתנהל? מי מנהל את זה?
יש לנו את יפעת בחור, שהיא מנכ"לית העמותה, שעושה עבודה נהדרת וצוות מאוד גדול. אנחנו כמעט 100 איש כבר שנמצאים בתוך הארגון.
וזה עדיין תרומות?
זה עדיין תרומות, הכל תרומות, כן. אז זה מתחלק 30% פחות או יותר אינדיבידואלס, 30% החברות ו30% הממשלה שעוזרת.
איך הממשלה עוזרת? דרך רשות, דרך...
דרך הרשות, בשלבים מסוימים זה היו רשויות שונות, את יודעת, הרשות לפיתוח הנגב והגליל, רשות הבדואים וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד מהרשויות...
תקציבים יחסית מאוד קטנים.
נכון, בגלל זה רק 30% מ... ויש לנו הרבה גם מגבלות, כשאת נשענת על משאבים שמגיעים ממקומות כאלו, אז יש לך המון המון מגבלות, אין ספק. אבל זה מה יש, ואם זה צריך לנצח, אז...
ומה מבחינת היעדים? מה היית רואה באמת כהצלחה?
תשמעי, אנחנו מקבלים את הפידבק הזה כל הזמן, שיש עוד ועוד הרבה נערים ונערות שהיו...
אתה רואה שאם אתה נכנס לשכונה מסוימת, שנניח העמותה הזאת הייתה...
שינוי אדיר.
כן?
שינוי אדיר. שינוי אדיר זה לא רק זה, זה גם שינוי ברמת המשפחה, ברמת השכונה, ברמת העיר עצמה. כן? תלך דוגמה, יש הרבה מאוד חניכים שהאח שלהם היה בתוכנית, שהם כבר איזה משהו כמו שלוש דורות, כן?
מבחינת ההישגים של אותם ילדים, אתה גם מביא אותם למקומות אחרים, סתם דוגמה, אותם ילדים שהם בעמותה הזאת התגייסו ליחידות איכותיות יותר, הם אחרי זה ימשיכו עם הלימודים. זאת אומרת, אתה רואה כבר איזשהו מסלול
לגמרי.
עם דברים מדידים שיש
לגמרי,
שינוי?
לגמרי, יש אחוזים יותר גדולים מהממוצע שנכנסים לאוניברסיטאות, מסיימים אותם, חלקם מסיימים אותם בהצטיינות, יש כאלו שהתקבלו לעבוד בפייסבוק, יש כאלו שהתקבלו לעבוד בפאלו אלטו, בחברות הייטק מאוד מאוד גדולות, בחברות מוסדיים פיננסיים, כן, שלקחו חבר'ה שלנו בתפקידים בכירים.
זה אמור לתת רוח גבית, זאת אומרת, אם אתה
לגמרי.
בא למודל כזה ואומר לממשלה, למדינה, תשמעו, יש לי מודל שעובד, הנה, אלה המספרים, זאת מה שאני יכול לתת לכם, זה לא מביא, אתה יודע, לזה שאולי עלית על מודל.
תקשיבי, כולם מאמינים במודל הזה, כולם אוהבים את המודל הזה. אני חושב שהבעיה שלנו זה לא ההרצה למודל, כי כולם אוהבים ומבינים את המודל ואת האימפקט של המודל.
לא, אם זה מודל מחולל שינוי, אז למה לא מרחיבים ומאמצים אותו?
זאת בדיוק
ברמה
השאלה.
ברמה הלאומית.
כולם רוצים לאמץ אותו, אבל יש איזה תהליכים בירוקרטיים שלוקחים המון המון זמן, שאיפשהו מבטלים את הרצון לבוא ולסייע, אוקיי? והיום בעולם הזה של ממשלות...
אני יכולה לתת לך איזשהו כיוון מסוים, כי אני גם באה מהמקומות של ה... לא פילנטרופיה, בתחום של העמותות, יוצא לי לדבר על העמותה הזאת הרבה, כמעט בכל מסגרת, בפודקאסט הזה, אבל עמותת יחדיו היא עמותה שהיא אחת מעמותות קרן רשי, אבל זו העמותה הכי גדולה, שהיא פעילה, היום היא עמותה ארצית, אבל הבסיס שלה הוא בנגב, שנוגע בעשרות אלפי אנשים. ומשלב מסוים, בערך לפני 10 שנים, אנחנו בגלל ההתרחבות וההתעצמות שלה, היינו צריכים לבנות בעצם מודל כלכלי עסקי. Mm-hmm. כי להתבסס על פילנטרופיה, קשה מי מאוד. כמוך יודע שזה לא, זה לא לאורך זמן, נכון. בטח לא בממדים כאלה.
נכון.
ואז הבנו שאנחנו בעצם צריכים ליצור מודל לרשויות, גם למשרד לביטוח לאומי וגם לרשות הרווחה וגם לרשויות עצמן, mm-hmm. שזה, ולתת פתרון בפרויקטים כשאתה הולך על מכרזים עם תקורות מאוד נמוכות, שלא לא למטרות רווח, זה יכול להיות גם מאוד יעיל, מאוד תחרותי, והיום עיקר הפרויקטים הם יחד עם המדינה בחלקים השונים שלה, mm-hmm. זה נקרא מדינה לרשות, למשרד הרווחה, לביטוח לאומי, יוצרים מודל שהוא עובד יותר טוב, מאשר אם הרשות עצמה תיתן את הפתרון לכל לגמרי, הפרויקטים האלה, לגמרי. או משרד הרווחה שזה. ומכאן אתה אומר, אוקיי, זו טובת המדינה. אני יודע לעשות משהו יותר טוב מהמדינה. נכון. אז אני אמליץ לה ואתן לה את הפתרון, כך שהיא תהיה חלק מזה. ולכן אני חושבת שכאן צריך למסד את זה, כמו שעמותת יחדיו. Mm-hmm. מסדה, ואולי זה ההישג הגדול ביותר שאפשר לסקוף. ואני חושבת שכאן גם חיבורים, נניח של עמותה אחת כזאת, עם עמותה, כמו למשל עמותת יחדיו, יכול לעשות פה חיבור שהוא מודל כבר, אתה אומר, רגע, זה לא, עכשיו עשיתי פיילוט וזה הצליח, mm-hmm. שכונות כאלה, אחרות וכן הלאה. בוא נהפוך את זה למשהו הרבה יותר רחב, ארצי.
קודם כל, זה רעיון מדהים, אסתי, אנחנו נדבר אחר כך על איך משתפים פעולה בעניין הזה, אבל את צודקת, כי כיום אולי המגבלה הגדולה ביותר בעבודה עם הממשלה, זה שהם רוצים מאצ'ינג, על כל דבר מאצ'ינג.
אבל זה סוג של מאצ'ינג.
אז זהו, אז
זה כאן זה בדיוק. זה סוג של מאצ'ינג, זהו, זה... שהוא מאוד מוצלח, mm-hmm. ואתה יודע מה, אין כמו דברים מדידים. בסופו של יום אתה אומר, אני מציע
ודאי,
מודל,
לגמרי.
שהנה אנחנו נהיה במקום הזה עם המספרים האלה. אנחנו מאמינים שאנחנו נוכל להיות פה ולהביא את התוצאות האלה. ואז, אבל שאלה, אנחנו מסמנים לי גם שאנחנו כמעט לקראת הסוף, הפעילות החברתית הזאת, לפחות לגבי עצמי, אני מרגישה שזה הופך אותך לבן אדם אחר. מה זה עשה לך? מה זה עושה לך? ברמה של איך
קודם
אתה...
קודם כל, כבר אמרו לפניי הרבה גדולים ומדהימים, שכשאת נותנת, את מקבלת הרבה יותר. אז אין ספק שאני באמת זכיתי לתת, וגם לקבל. ולקבל הזה, זה לא רק את האהבה והתחושה שנותנים לך, אלא... לראות את התוצאות, ולמזלי, ארגון יוניסטרים מבוסס על אנשים מדהימים, שעושים עבודה נהדרת, אנשים הם בעצם מקור הכוח, ואני נהנה לראות את התוצאות, התוצאות הן מדהימות.
מה הילדים שלך רואים ומה זה עושה להם, אתה חושב?
שמי, קודם כל הם מאוד גאים.
מעורבים?
הם היו רוצים להיות מעורבים, הם קצת, את יודעת, בגיל העשרה, אז... קצת בעייתי, אבל הם כן גאים בצורה מטורפת, את רואה אותם מגיעים מדי פעם לאירועים השונים, והם מסתובבים עם גאווה מטורפת, הם ממש אוהבים את מה שאבא עשה למדינה, ובכלל...
זה היום מוטיב בחינוך חשוב.
לגמרי, זה מודל לחיקוי מבחינתם משמעותי מאוד, והם מאוד גאים בזה.
ונקסט, מה הדבר הבא בעיקר חברתית שלך?
תראי, יוניסטרים זה, בוא נגיד, מרכז העשייה החברתית שלי. אז בוא נשאל מה נקסט ליוניסטרים. אז אנחנו כבר עובדים ברמה...
ורק במסגרת הזאת? יכול להיות ש...
יכול להיות, בהחלט, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
כמו היזמים, הצלחנו עם זה.
לגמרי, אבל אם אני אגיד את זה כאן, וברדיו יהרגו אותי ביוניסטרים במיידי, את יודעת, אז לא, אנחנו מפוקסי יוניסטרים, מה שנקרא, ובאמת יש עוד הרבה, הרבה מה לעשות.
מי עוד איתך שם?
צוות של 100 איש. זה בעצם הצוות של יוניסטרים, שהם מדהימים, עושים עבודה נהדרת, אני...
אבל אם זה כל כך מוצלח, אז אולי הם פחות צריכים אותך, לך לדבר הבא. אני...
את צריכה לשאול אותם אם את צריכים אותי או לא. אני רואה כאן שיסמין מסתכלת עליך בעיניים. אבל כן, אני חושב שגם יוניסטרים עוזרת בכל כך הרבה צורות, כן? שבאמת זה מאוד fulfilling, זה מאוד ממלא. מדובר כאן גם על יזמות, גם על אנשי עסקים, גם על דברים שאני אוהב, כן? עולם היזמות, עסקים, סטארט-אפים, וגם פילנטרופיה. איפה תמצא את כל זה במקום אחד, בחבילה אחת?
א', נכון, באמת זה דבר גדול, ובאמת עמותת יחדיו, אגב, גם עכשיו כן. נכנסה קצת ליזמות.
יפה.
יש איזשהו, מדהים. כן, איזשהו משהו שאנחנו הולכים להשקיע בה, יחד עם קרן SIBF, בטח אתה מכיר אותם, לאנשים שהם חרשים.
וואו.
כן, משהו מדהים, גם טכנולוגיה שפותחה שהיא מדהימה. זאת אומרת שאתה מבין, כן, אתה מתרחב לכל העולמות, אתה יודע, שמקיפים אותנו, ואפשר לעשות דברים גדולים.
נכון, אין ספק, אין ספק.
אז...
אין ספק.
רוני, קודם כל, תשמע, סימנו לי פה שמסתיים לנו הזמן, ואני חושבת שבאמת אתה מאחד האנשים שהשילוב הזה של פעילות חברתית ולתת מעצמך, וגם להצליח בגדול בתחומים האחרים, קומבינציה מנצחת.
אסתי, תודה רבה.
אז החברה צריכה אנשים כמוך.
וצריכה אנשים כמוך.
אז תשמע, היה לי כיף.
היה כיף ונורמלי.
נגמר מהר, ולדעתי אני חושבת שהוא שווה עוד פרק.
וואו.
אז תודה לכם שהזנתם לנו, מוזמנים להזין לפרקים הנוספים של לחיות את החזון, במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק, באינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, אני דוקטור אתי לוצאטו, נשתמע בפרק הבא של העונה השלישית של לחיות את החזון.